טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר גם היום על חנוכה. אנחנו אמרנו בפעם שעברה שיוון חזל דימו אותו לחושך, ואנחנו ננסה להבין למה. חושך, בפעם שעברה אמרנו שזה לא מוסרי. זה העניין. היום אנחנו נראה היבט אחר. כל דבר שיש ביהדות ובעולם, ביהדות מתארגנים את זה, מפרשמים, מבינים אותו כסמל של משהו אחר שקיים. כל דבר. כשאנחנו אומרים מים, למשל, אז בפשטות יש, הנה מים, יש, כולם יודעים מה זה מים. חזל באים ואומרים לא, אין מים. אלא תורה. הם לא אומרים, מים זה סמל של תורה. הם אומרים, אין מים, זה לא מים. אז מה זה? יש דבר כזה, נקרא מטמורפוזה. מטמורפוזה זה מעין מהפך. רק שנייה. מטמורפוזה זה מעבר, מהפך קיצוני מאוד מאוד מהותי מדבר לדבר. למשל, זחל ופרפר. זחל עובר מטמורפוזה, הוא הופך לפרפר. אין שום קשר, אתה לא יכול לזהות ביניהם אם אתה לא יודע שזה בעצם אותו ייצור שעבר ממצב של זחל. זה לא מישהו, זחל שצמחו לו כנפיים. הוא הפסיק להיות זחל, זאת אומרת, הוא עובר שם תהליך בתוך גולם, כשהוא הופך לגולם, הוא עובר תהליך של השמדה עצמית, ואחר כך נוצר איזה יצור חדש שיש לו כנפיים. אתם מבינים? אז זה נקרא מטמורפוזה. אז המים, זה לא שזה קיים בעולם שלנו מים. למה יש מים? בגלל שיש, דה, שם, גז H, ויש חמצן, זאת אומרת, מימן, ויש חמצן O2, ואז ביחד זה יוצא מים. לא. הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו, ללמד אותנו, להסביר לנו מה זה תורה. איך הוא יסביר לנו ברובד לא שכלי הבנתי, אלא ברובד אונתולוגי, כמובן באופן הווייתי, קליטתי שלנו. הוא יצר מים, נוזל, שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיו. בעצם מים זה אמירה, זה תורה, שאתה לא יכול לחיות בלעדיה, עם עצמך הכל, והכל, וזה. אז לכן אומרים חז"ל, אין מים, אלא תורה. וככה כל דבר, כל מה שיש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא שמיים שהוא ברא שם סטרטוספירה, אלא שמיים, הוא רצה להראות לנו, עולם הרוחני, שיש דבר כזה, עולם הרוח. וזה התבטא, תכלס, בפועל, בזה שיש שמיים. ויש עולם הגשם, חומר, וזה ארץ. אז נקרא, נברא האדמה, ארץ. וכל זה אמירה. אותו דבר גם חושך. מה זה חושך? אנחנו חושבים, טוב, חושך זה דר אור, יש אתה לא, אין שם פוטונים. זה לא. חושך במהותו זה צורת החשיבה פירודית. מה זה חשיבה פירודית? זה שאם אתה נכנס לחדר בחושך גמור, ואתה מוצא שם עיפרון, עת, אתה לא יכול לדעת שיש נייר על יד העת. על יד היפרון. רק אם אתה תמשמש את זה בנפרד וזה בנפרד, אז אתה תדע שיש פה שתיים. ואילו כשאתה יש אור, אתה לא צריך למשמש, אתה קולט אותם בבת אחת, גם גם איזה וגם איזה, בבת אחת. אז חושך, פירושו של דבר, קליטה פירודית, קליטת המציאות בצורה פירודית. זה אצלכם מופיע במקור 2. והנה מסוד השם נודעה לחזל, שהבורא יתברך ברא בריות הרבה נפרדות בתכליתן, שכל אחת הייתה בודדת בתכליתה בפני עצמה. וזה דבר בפני עצמו, כל דבר בפני עצמו, וזה גדר החושך. זאת המשמעות של מושג חושך. כל דבר בפני עצמו. אז אם ככה, אז מה זה אור?
אבל בחושך אני רואה שהכל אותו דבר, זה לא פירוש.
לא, אם אתה קולט את זה.
לא, אני אומר בלי מישוש.
למה בלי מישוש? אתה בא עכשיו, אתה רוצה להכיר את המציאות. אז אתה, העיניים שלך לא רואות, אבל מישוש כן עובדת. מישוש עובד. אתה בא, קולט, אתה יודע, זה עיפרון.
זה לא פירודי. האור יותר פירודי. כשיש אור, אתה רואה את הדברים מולך, אתה רואה שזה פלאפון, זה...
לא, אבל אתה רואה שיש, אתה רואה תמונה בכללותה, נכון? ואילו בעיניי, בחושך, אתה קולט בנפרד. אולי זה דוגמה, זה בדיחה קלאסית כזאת שמספרים על חמישה חכמים עיוורים שהם התעסקו עם דבר אחד וכל אחד פירש את זה אחרת. אחד חשב שזה בד, שני חשב שזה חבל, שלישי חשב שזה עמוד, רביעי חשב שזה צינור, וחמישי חשב שזה מין משהו חד כזה. ובסוף מה זה היה? פיל, כן? הם, אחת החזיק זנב, אחת החזיק אוזן, אחת החזיק רגל, אחת החזיק חדק, ו... זאת אומרת, אתה קולט אותה מציאות, ובלי התמונה הכללית, אתה קולט פרטים, 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 ככה הרב קוק מסביר, כן? זה מה שהוא מסביר, מה זה גדר של חושר. ואילו אור, אור זה שאתה רואה את כולם ביד, בבת אחת. תמונה כוללת. בעיה היא רק שהאור נגנז. הקדוש ברוך הוא גנז את האור. אומרת על זה גמרא במסכת חגיגה, אצלכם במקור 3. דמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם עד סופו. כיוון שיסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנז וגנזו מהם, שנאמר, וימנע מרשעים אורה. ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא. יש, אז לפי גמרא הזאת, מאז שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, אנחנו חיים בחושך. אתם יודעים, כל החיים שלנו עכשיו עוברים בחושך. זאת הבעיה. בעצם מה זה חושך? כמו שאנחנו חיים בצורה חשיבה פירודית. כן, נכון. בעיה שכשאנחנו אומרים שזה אור, אור זה אמירה, כן, זה שם, זה מטמורפוזה, כן, זה שם נלווה לאחדות, לתפיסה אחדותית, נכון? אז מה הבעיה שהרשעים ישתמשו בתפיסה אחדותית? הבעיה היא זה שהם יגידו שזה לכתחילה. גם אנחנו חלק מאחדות אלוקית. למה להיות טובים? אנחנו חלק בלתי נפרד מהטוב. וזאת בעיה. אז למה להיות טובים? כלומר, מה? להיות טובים, נכון? להשתנות, לתקן את המעשיהם. עכשיו, יוונים, הם השתמשו מאוד מאוד בתפיסת עולם הפירודית, ולכן הם הצליחו בצורה בלתי רגילה. אתם ודאי יודעים שהיוונים בנו שם אימפריה של שכל, כל מה שדיברנו פעם שעברה, כל הפילוסופיה ואסטרונומיה ופיזיקה ורפואה וספרות ואומנות ופוליטיקה ותיאטרון כל זה, זה בא מיוונים. למה? איך הם הצליחו? כי הם הסתכלו על כל דבר באופן רציונלי, בלי אמונה, בלי אחדות, כל דבר בפני עצמו. והם הצליחו בצורה פנומנלית. אף אחד בעולם אף פעם לא הגיע לדרגה של יוונים אז, באותם הימים. שזה מחזיק מעמד עד היום. עכשיו, אז אנחנו צריכים לשאול, אז מה רע בהסתכלות פירודית? שיש, מה זה הסתכלות פירודית? יש טוב, יש רע, יש אור וחושך, הסתכלות דיכוטומית. יש גבוה נמוך, כל דבר, יש המון דברים בפני עצמם. מה הבעיה בזה? הבעיה שכשאתה מסתכל על כל אחד בפני עצמו, כל אחד דבר בפני עצמו, אז יוצא בין האנשים שהם בפני עצמם, יוצא ביניהם זרות, ומזרות אתה מגיע לשנא, ומשנא אתה מגיע לאיבה. איך אמרו רומאים, שהם היו צאצאים רוחניים של היוונים, הם חיכו לגמרי את תרבות יוון. רומאים אמרו את זה ככה, הומו הומיניום לופוס. הומו זה האדם, הומיני זה לאדם, זאב, אדם לאדם זאב, הומו הומיני לופוס. אדם לאדם זאב. זאת אומרת, אנחנו בעצם בפוטנציאל, כל אדם ואדם הוא אויב הכי גדול של אדם אחר. תחשבו, אם אתם בעולם, זאת אומרת, אתם יודעים שכאילו מי יכול להזיק לכם הכי הרבה בעולם? נמר, נחש, מה יזיק לכם יותר מאדם? אתם יודעים, אדם זה פוטנציאל, סכנה פוטנציאלית הכי גדולה שיש בעולם. אדם לאדם, איך אמר ז'אן פול סארטר, היה פילוסוף מאוד מאוד גדול לפני 60 שנה. הוא אמר ככה, אדם לאדם גיהנום. אלי אמרו זאב, זה איכשהו, זה עדיין עוד משהו. אבל הוא אמר, לנפחה, לנפר, זה בצרפתית, מישהו יודע צרפתית? מה זה לנפר? גיהנום. סאסט אנטח, זה אחר. האחר הוא הגיהנום שלך. זאת הסתכלות יוונית. זאת המשמעות שזה חושך. אדם לאדם אויב. מה שמבט יהודי אומר, מי זה אדם אחר? אדם אחר זה אני, שעבר מטמורפוזה. שוב, אתם זוכרים מה זה מטמורפוזה? יש דבר אחד שעובר איזושהי טרנספורמציה, איזשהו שינוי, ונהיה מישהו אחר. אז בעצם יש אני שצריך להתגלות שצריך לעשות משהו בעולם הזה שאני לא מסוגל לעשות את זה. אני עכשיו, איך שזה, אני לא יכול להיות היום, נגיד, מוזיקאי גדול. כי לא למדתי. אתה למדת. אתה יכול לבטא פה בעולם הזה גוון שלי בתור נגן, בתור קצין בסיירת. אני יכול לגלות את הגוון שלך בתור רב. ואתה מגלה את הגוון שלי בתור סטודנט. או, זה רק ביטויים. רב, סטודנט, קצין, אבל באמת, באמת, זה הרבה יותר. זאת אומרת, מהות שלך זה אחד הגוונים של אני. פשוט בשביל לקיים את התפקיד שלך, אתה צריך להיוולד בגוף אחר, בשנה אחרת ממני, במקום אחר ממני, עם ההורים אחרים ממני, אתה עובר את המטמורפוזה שלי, ואז אתה בום, פתאום מופיע בתור יוסי. או שאני הופעתי בתור אובן. אבל אנחנו אותו אחד. זה אין סוף. שמופיע בבחינות שונות, גוונים שונים. אנחנו בעצם אדם לאדם, זה הוא עצמו. ואיך זה נקרא בלשון של תורה? ואהבת לרעתך, לרעך כמוך. זה אור, הסתכלות אחדותית. אנחנו כולנו אותו אחד, ולכן אני צריך לאהוב אותו. מה זה איך לאהוב? מה זה שלאהוב? זה מה שהלב שלי דופק, ואני כל הזמן חושב עליך, ואני שולח לך פרחים, כי אני מבין שאתה זה אני. לא. האהבה זה הבנה שאני ואתה, זה גוונים שונים. אנחנו, אהבה זה לשון, מלשון אחד, כן? אהב, כאילו, בגימטריה, זה אחד. אנחנו אחד. פשוט אחד קיבל את ה-IQ כזה, ואחד קיבל IQ אחר. אתה קיבלת משקפיים, ואני קיבלתי נעליים. אבל זה בחינות. בעצם, אנחנו אותו אחד. אומר על זה מקור 5, תומר דבורה. לכך, ראוי לאדם לאהוב... להיות חפץ בטובתו של חברו ואינו טובה על טובת חברו וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא ממש. ומטעם זה הצטוונו ואהבת לך כמוך. וראוי שירצה בקשרות חברו, ולא ידבר בגנותו כלל וכלל, ולא וכולי, כן? כן?
שאלה. אני מבין שבמציאות של חושך יש מקום לרשעים. אני מבין איך במציאות של אור, שהוא לא גנוז, גם שם יש מקום לרשע.
נכון, נכון. מה ש... זה שאלה יותר עמוקה, יותר קצת פילוסופית. זה קשה להסביר את זה. היה לנו פעם שיעור שלם רק על זה לקראת יום כיפור, בבנייני אומה. אני אגיד לך, אני אענה לך עכשיו, אבל זה לא, אני לא יכול לפתח. אבל אם תחשוב באופן פילוסופי, בעומק, אתה תבין שלא יכול להיות טוב בלי רע. כדי שיהיה טוב, מה שאתה קורא לזה טוב, אתה צריך שתהיה ההטבה. ההטבה זה כשיש חיסרון. בסדר? טוב. אנחנו ממשיכים. אומר אומר מקור 5א, אומר, וסוד שכינה בגלות, מה פירוש שהשכינה היא בגלות? היינו, נשמותם של ישראל מפוזרות, וקליפה מפסיק בין נשמה לנשמה. כלומר, זה שאתה חושב שאתה בפני עצמך, ואני בפני עצמי, זה נקרא שכינה בגלות. זה קליפות מבדילות בינינו. זה שאתה חכם ואני טיפש, אתה רזה ואני שמן, זה שאתה גבוה, אני נמוך, זה שאתה עשיר, אני עני, כל זה, 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 זה קליפה, זה נקרא קליפה. שמבדילה בינינו. וזאת העבודה שלנו שאנחנו לומדים לאחד. אומר על זה יערות הדבש, רב יונתן אייבשיץ, מקור 5ב. כל ישראל איש אחד וגוף אחד. ואם כן, ועל כן, הייתכן שישמח איבר אחד על איברו שאני צדיק ואתה רשע? על כן, מה יועיל אם אני אין מגלח זקני בתר וחברי מגלח? הרי אני חצי מגולח וחצי אינו מגולח, וכאן הכל. אתם יודעים, לגלח זקן בתער זה אווירה מדאורייתא. אפילו יש שם חמש לאווים, כאילו. זה משהו נורא והיום לחתוך את החלק הזה עם התער. אז אני, ברוך השם, יש לי זקן והכל הכל, אני לא מגלח זקן בתער. והוא חילוני, שמאלני, מגלח. נו, אז יש פה בעיה, נכון? כאילו, הוא מפריע לנו, מקלקל פה משהו, אומר, לא, זה אתה בעצמך. אצלך חצי זקן מגולה, חצי לא. כן.
אבל עדיין, אנחנו רואים מתוך ספרי מוסר, שלמשל דווקא בדיונים על שכר ועונש, שאדם נידון לפי מעשיו, זאת התפיסה הפירולית,
כן, כן.
לכאורה ממשיכה גם בקצבי הקודש, ולכאורה היא גם ממשיכה בעולם הבא, שכל אחד יקבל שכרו.
כן, כן.
שבעולם הבא אין כל אחד, בעולם אחרי מיתה, חזרנו להיות מין משהו אחד.
כן, כן, נכון.
תפיסה תרבותית בקצבי הקודש.
אז זהו, אז לא, זה לא, זה פשוט, אנחנו צריכים להכיר את זה, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא גנז אור, אור האחדות. ואנחנו חיים בעולם של חושך. זה התפיסה. וספרי מוסר מדברים איתנו בעולם שאנחנו חזל מכנים את העולם הזה אלמא דה פירודה. אנחנו חיים באלמא דה פירודה. ותורה מלמדת אותנו, מכוון אותנו לשנות תפיסה ולחיות באלמא דה ייחודה. וספרי מוסר מובילים לזה, אבל הם מתייחסים לזמן שאנחנו עכשיו בפירוד אחד עם השני. בשלב הזה, השאיפה שלנו לחזור לשם. אתם, זה פחות או יותר העמדה. כן, נכון. לזה הם מכוונים. תסתכלו, מקור 5ג. סוד עמוד השלום הוא סוד גדול ונורא, כי ישראל נקראים כנסת ישראל, כי אף על פי שלמטה הם נפרדים זה מזה, מכל מקום למעלה בסוד נשמתם הם אחדות אחד. זה בעצם אחד הרעיונות המרכזיים והיסודיים ביותר שיש ביהדות. זה צריך לזכור את המבט הזה. אנחנו כאן בעולם הזה לומדים הסתכלות אחדותית. בסדר? טוב. עכשיו, כל מה שהסברתי לכם, עכשיו אני אסביר לכם בלשון של פיזיקה קוונטית. זה קצת קשה, קצת מוזר, אבל דעו לכם שזה הרעיון הזה, אתם תראו את זה ברובד הפיזיקלי לגמרי. ככה. אתם יודעים שיש פיזיקה של פיזיקה מכנית, שזה פיזיקה של ניוטון, נכון? כל חוקי פיזיקה שאנחנו מכירים, זה בא מניוטון. שהכוח הדוחף הוא שווה לכוח מתנגד, שיש כוח אינרציה, שיש כוח גרביטציה, כל זה זה חוקי פיזיקה של ניוטון. מה שהתגלה בפיזיקה של אטומים, של תת-אטומים, זה שישנם חוקים אחרים לגמרי ממה שזה קיים בחוקים שקיימים בעולם שלנו, בעולם המקרו-קוסמוס. במיקרו-קוסמוס ישנם תופעות לא נורמליות, לא רגילות שאנחנו לא מסוגלים לא רק להבין, אלא גם כשאתה מבין אותם, אתה לא מסוגל להקל אותם. אתה לא יכול לדמיין תופעות של עולם האטומים, תת-אטומים. למשל, יש בעולם של תת-אטום, כלומר, שזה... רגע, אתם יודעים מה זה תת-אטום, מה אני מתכוון? אולי ככה. לא, תשאו, תשאו, שום דבר. תת-אטום, כוונה היא, זה שאם אתה עכשיו רוצה לשבור משהו, לשבור עוד קטן, עוד יותר קטן, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר קטן, יש איזושהי נקודה של שבר, שככה יוונים חשבו, שזה לא ניתן לשבירה. זאת אומרת, יש רמה של מולקולות, שמולקולה היא כוללת בתוכה כמה סוגים של אטומים, נכון? ויש משהו, אטום עצמו, שהוא בלתי שביר. לכן ככה זה תרגום של מילה אטום מיוונית, זה בלתי שביר. תום זה שבירה, אטום, אי אפשר לשבור. עכשיו, בתקופה שלנו, כבר מדענים הצליחו לשבור אטום, וגילו שיש שם המון המון חלקיקים. פרוטונים, אלקטרונים, פוזיטרונים, ניטרינו, קווארקים, מזונים, לפליפטונים, ויש עוד, 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 הרבה, הרבה, תתי אטום. ופתאום הם קלטו שחוקים בעולם של אטומים מאוד מאוד שונים. למשל, כן, כמו שניסיתי להראות לכם קודם, למשל, יכול להיות תופעה שאנחנו לא מסוגלים להבין, אבל אנחנו רואים שזה ככה, שחפץ אחד יכול להיות בבת אחת בשתי מקומות שונים. זה לא הגיוני, אי אפשר לדמיין את זה, אבל זאת עובדה. יש דבר כזה נקרא שזירה קוונטית. זאת אומרת שאתה לוקח, נגיד, אלקטרון, והוא יכול להימצא בבת אחת, בשתי מקומות שמרחק ביניהם מיליון קילומטר, או יותר. מיליוני קילומטרים אחד מהשני, וזה אותו אחד. איך יודעים שזה אותו אחד? בגלל שלכל חלקיק יש נתונים שלו, ספין למשל. ספין זה אומר, אפשר לקרוא את זה ככה, זה צורת הסיבוב. לכאורה, כן? זה קצת יותר מורכב. אז אצל אחת, ספין שלו, הוא נגיד ככה, כן? מסתובב ככה, והשני מסתובב ככה. אחת ככה ואחת ככה, נגיד, כן? פתאום אתה מסובב את זה, משנה לו את הספין, ואז הוא מתחיל להסתובב ככה. גם שני מיד מתחיל להסתובב ככה. עכשיו, איך יכול להיות שהוא... אז יש אינפורמציה שעברה מאחת, אתה אומר לשני, אינפורמציה. אבל איינשטיין הוכיח שהמהירות הכי גבוהה שיש בעולם שיכולה להיות, זה מהירות האור, שהיא מהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה. וככה זה מודדים גם מרחקים בחלל. בחלל, למשל, מרחק מפה עד ירח, מודדים לא בקילומטרים, אלא בזמן. אז מרחק בינינו לירח הוא שנייה נקודה 25 מיות השנייה. מרחק בינינו ובין שמש זה 8 דקות, שזה יוצא בערך 150 מיליון קילומטרים. כן, אבל זה 8 דקות. אז אם הם נמצאים במרחק של מיליון קילומטר, אתה שינית לו ספין, אז השני צריך להיות לשנות את הספין בהשעיה של 3.64 שניות, נגיד, כן? וזה לא. הוא משתנה מיד, על המקום. טינג, 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 טינג. אז אתה מבין שהם נמצאים בבת אחת בשתי מקומות שונים. אומר על זה פרופסור יורם קירש, מקור 6. אחת המסקנות המפתיעות של תורת הקוונטים היא שעיקרון הסופרפוזיציה קובע שמערכת האטומית יכולה להיות בעת ובענה אחת בשתי מצבים שונים. למשל, אלקטרון יכול בתנאים מסוימים להיות בשני מקומות שונים בבת אחת. או לעבור בבת אחת דרך שני פתחים שונים. במונחים של פיזיקה קלאסית, כלומר של ניוטון, הרי זה כאילו אמרנו שאדם יכול להימצא בעת ובענה אחת בתל אביב ובירושלים. זה נגד היגיון. אבל זה ככה זה, אתם יודעים, זה לא תיאוריה. זה אתה יכול להוכיח, להראות את זה במעבדה. מה זה? ואחד הדברים נוספים שהם מאוד מפתיעים, זה דבר שהם מגלים שלכל אלקטרון, כל אלקטרון, יש מיליארדי בחזקת טריליונים אלקטרונים בכל היקום כולו, לכולם יש אותה מסה ואותו מטען חשמלי. כולם שלילי וכולם 9.1065 ומספר מאוד מאוד ארוך כפול 10 בחזקת מינוס 31, זה גודל מסה של אלקטרון. זאת אומרת, משהו שמאוד מאוד כולם בדיוק אותו דבר. איך יכול להיות? ואנשים לא ידעו ומחפשים, ופתאום יש מדען אחד יהודי פיזיקאי גדול בשם ריצ'רד פיינמן, אל תבלבלו עם פיירמן, הוא חתן פרס נובל לפיזיקה, והוא בא לקבל פרס נובל, ושם כשמקבלים פרס נובל אז יש נאום שאדם צריך להגיד, והוא מספר בנאום שלו כזה דבר. הוא אומר, אמנם הוא סיפר את זה קצת אחרת, אבל אני מכיר את זה במקום אחר, אז אני שם יודע שהוא פתאום באמצע הלילה, ב3 בלילה, פתאום התקשר אליו מדען אחר בשם ג'ון וילר, שהוא מדען נחשב, כאילו, כל החתני פרס נובל פיזיקאים הפשוטים הם כאילו אפס לעומתו, כן? זאת אומרת, הם כולם תלמידים שלו. הוא גאון, גאון, גאון גדול, ג'ון וילר. הוא פתאום התקשר לריצ'רד פיינמן ואומר לו, תשמע, אני יודע למה כל האלקטרונים יש להם אותה מסה ואותו מטען. אומר, למה? אומר, כי אין שתי אלקטרונים בעולם. כל אלקטרונים זה אחד גדול. זה אלקטרון אחד גדול. עכשיו, מה שאנחנו, כשאנחנו חושבים על אלקטרונים, אנחנו מדמיינים לעצמנו בדרך כלל משהו כזה, כן? שיש, נגיד, זה הכל זה אטום, יש במרכז פרוטונים, סביבם בטריקטוריה זזים במסלולים, זזים אלקטרונים שהם הקטנים הללו, ומספר אלקטרונים קובעים איזה אטום זה יהיה, של איזה חומר זה יהיה. ככה אנחנו מדמיינים לעצמנו. באמת זה ציור לא אמיתי, זה ציור קצת ילדותי, זה בכוונה עשוי ככה שאפשר יהיה קל להסביר את הדברים הללו. באמת אלקטרון זה לא נקודה מסוימת, אלא כמו שאמר בסופרפוזיציה זה גל, אז אלקטרון בתור גל הוא נמצא בכל מקום בצורה פרוסה, בצורה מפוזרת, מרוחה על כל היקום כולו, בגלקסיות שונות, בכל העברה, כל זה אלקטרון אחת ארוך גדול מרוח על כל חלל. ולמה אנחנו קולטים אותו כאלקטרון בפני עצמו? זה בגלל שיש לנו במוח מין רשת כזאת, מין סורגים כאלה, שהם קולטים מציאות בצורה כזאת. ואז אנחנו רואים חלק, 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 חלק. עכשיו אני אראה לכם את זה, איך זה נראה. תסתכלו. אלקטרון נראה ככה. לא כנקודה, וזה ציור, הוא ציור ספונטני, כאילו זה כאוטי, זה לא סתם, זה לא בצורה כזאת, זה סתם מצייר כזה, אבל כוונה היא שזה משהו כזה, מרוח. זה אלקטרון. יש לו ספין, הוא זז ככה, כן? עכשיו, הפסים הללו שאתם רואים פה, זה, פסים הללו זה תודעה אנושית. אנחנו קולטים מציאות בצורה של פסים, ואז אנחנו רואים את האלקטרון ככה, מפוצל. זאת תמונה אחרונה איך האלקטרון נראה בעינינו. כל נקודה נראית לנו כאלקטרון נפרד, אבל בעצם כל זה אחדות אחת גדולה. זה מה שאמרתי לכם, זה אצלכם מופיע במקור 7. זה חלק מהנאום של בטקס קבלת פרס נובל בפיזיקה בסטוקהולם. אומר על זה ככה: I received a telephone call one day the graduate colleagues in Princeton from Professor Wheeler, and in which he said, "Feynman, I know why all electrons have the same charge and the same mass. Why? Because they are all the same electron. אין שתי אלקטרונים בעולם. האלקטרון הוא אחד. איך כל זה קשור לחנוכה? אז הרעיון כאן זה שאנחנו מבינים שאנחנו חיים בחושך. אלמא דפירודה. ותורה, האורה, האור, האור הגנוז, שהיא התורה, היא מלמדת אותנו לראות, נכון, הוא מעצבן, והוא כזה, והוא מפריע לי, והוא תפס לי שם, והוא אמר לי. אנחנו אותו אחד. זה הכל גוונים שונים. נראה לי, בגלל הרשת הזאת, נראה לי שאנחנו נפרדים. באמת, זה אותו אחד. אני רק אסיים את זה. ואת זה אנחנו מבטאים בכל מיני... כל מיני ביטויים, אנחנו אומרים לשם איחוד קודש בריחו ושכנתי, ואהבת עליך כמוך. ואנחנו מבטאים את זה בזה שלוקחים מקשה אחת, ועושים מזה מנורה אחת, זהב, 7 קנים, שהיא חייבת להיות מאותה מקשה, אבל היא מופיעה בצורות שונות. ואנחנו חושבים שזה, יש נר כזה, יש נר מערבי, יש איזה שמאלי, ימיני, מדליק חנוכיה, משמאל ימין, מימין שמאל, כל מיני, אבל זה בעצם מקשה אחת, זה אותו אחד. אנחנו רק גוונים שונים של אותו אחד. כן, בבקשה.
זה כל האנושות בעצם, זה לא...
כן, בטח. לא רק כל האנושות, כל ההוויה, כל הבריאה כולה. פשוט לכל בריאה, השם מתגלה במציאות בצורה של דומם צומח חי מדבר, דצחם ישראל, כן? זאת אומרת, הוא מופיע במשהו בתור חומר, בתור משהו שיש לו אפיון שזה צמיחה והתפשטות והתעלות, ומשהו שהוא חיות, זה הופעות שונות של אותו אחד, של הקדוש ברוך הוא. הוא מופיע בתור עץ ברוש, בתור חתולה, בתור ענן, בתור אני ואתה.
איפה הייחודיות של היהודים בתוך הסיפור הזה?
כן, זה כמו גוף ונשמה. אנחנו ישות אחת, ויש צד העליון שהוא מוביל, שהוא דומיננטי, הוא עיקרי. וזה עם ישראל. אנחנו קוראים לזה אין עוד מלבדו. זה רעיון האחדות.
זה גם יפה שהמנורה רומזת את האור, שזה הפך החושך.
כן.
וגם
בדיוק לזה הבאתי את... נכון, שזה גם חוכמה, שחוכמה היא הייתה חוכמה אנליטית אצל יוונים. מפורדת. אנחנו אומרים, חוכמה אמיתית היא חוכמה מאחדת. וזה הסבר, זה סוד של כל המחלוקות שאנחנו מכירים אותן בגמרא. כמעט, לא כל, אבל רוב המחלוקות שאנחנו מכירים בגמרא. הרי מה זה מחלוקת שיש לנו בגמרא? מה משמעות המחלוקת? אנחנו חושבים שהם מתווכחים אחד עם השני. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אני יודע, שם... אולי נביא קודם דוגמה, אחר כך תראו את זה בפועל. נגיד, פעם כבר הסברתי לכם את הדבר הזה. כל דבר שיש בעולם שלנו הוא תלת מימדי. גם זה דף, הוא תלת מימדי. תלת מימד זה אומר שאתה לא יכול בשום פנים ואופן לראות אותו בבת אחת מכל הצדדים. כל דבר שהוא תלת מימד, אתה חייב לראות רק חלק ממנו. למשל, אתם רואים עכשיו משהו, דבר אחד, ואני רואה פה משהו אחר לגמרי ממה שאתם רואים. מי מאיתנו צודק? אין צודק. אז כמו שזה בחומר, ככה זה גם ברוח. כל אידאה שיש בעולם, יש בה צדדים כאלה שאנחנו לא קולטים את האידאה הזאת. באים שני תלמדי חכמים, נגיד ריש לקיש ורבי יוחנן, מיישים זה מול זה, ואומר, אנחנו לא יודעים מה הדבר הזה שעומד לפנינו. אז בוא נעשה ככה, אתה תתאר לי את החלק הזה, אני אתאר לך חלק הזה, וכשאנחנו ביחד קולטים, אנחנו מבינים מה זה כוס. בסדר? מבינים, יופי. אז זאת אומרת, זאת לא מחלוקת, אלא זה צורות שונות של הסבר. מתי זה מתחילה המחלוקת? הוא אומר, ומה העיקר פה? העיקר פה זה שיש בו בסיס, או זה שיש בו תכולה, שיכולת להכיל משהו. רבי יוחנן אומר, זה העיקר. הוא אומר, לא, בלי בסיס אין כלום. אז מה זה? אז מתחילים לדון מה יהיה עיקר להלכה, לא מי צודק. אתם יודעים, הם שניהם מבינים שזה נקרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין מחלוקת. אז על מה הם כן חולקים? הלכה היא כבית הלל, למה? כיוון שהם אומרים, זו דרך שהיא הכי קצרה, הכי קרובה להגיע בנסיבות שלנו היום, להגיע לתפקוד הנכון של העולם. לכן אנחנו נגיד, עכשיו הלכה היא כמוהו, אבל השני, הוא יודע אמת לא פחות, כי העולם הוא אחדותי, הכל אחדות. עכשיו כשמבינים את זה, בוא נתרגם את זה להלכה שאנחנו, למחלוקת הריאלית בחנוכה. בית שמאי אומר, פוחד והולך. בית הלל אומר, מוסיף והולך. על מה הם דנים באמת? הרי זה ברור שזה לא סתם, כן? כל אחד שהוא אומר איזשהו רעיון, יש בו אידיאולוגיה שעומדת מאחורי הרעיון הזה. מה האידיאולוגיה של בית שמאי? אידיאולוגיה שלו זה שכל ההוויה, כל המציאות שואפת בסופו של דבר לאחדות. אז אתה לוקח הרבה גוונים של אחדות, שזה מתבטא דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, ועוד ועוד תתי עניינים. כל זה תבין כדבר אחד. בית שמאי אומרים לא, אתה צריך, סליחה, בית הלל אומרים לא, הפוך. ברור שהכל נברא לכבודו. אתה צריך להבין שרצון השם להופיע בעולם שלנו בצורה רבגונית, שאחדות אלוקית היא לא אחדות אחידות, היא לא הכל אותו דבריות, אלא אתה צריך להדגיש פן מיוחד של כל דבר בפני עצמו. האור מוסיף ומתגלה יותר ויותר 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 גוונים, משמונה והלאה עד אינסוף. האור מאחד הולך ומתגלה. אנחנו כמובן הלכה היא כבית הלל וכל זה, אבל זה, אתם יודעים, זה ויכוחים שלהם, מחלוקות שלהם, הם שייכים בעצם לאותו רעיון שעומד מאחורי זה. כמו שיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל על הבורא מאורי האש או בורא מאור האש. במוצאי שבת, נכון, אנחנו מברכים בורא מאורי האש. כהלכה כבית הלל. אבל מה אומר בית שמאי? בורא מאור האש. למה מאור? הוא אומר, כי יש להבה אחת. בית הלל אומרים, אבל אתה רואה שיש כאן הרבה גוונים, יש עץ ירוקה ויש לבנה ויש כתומה ויש שחורה אפילו, יש גוונים שונים של אש. מה, בית שמאי אף פעם לא ראו שיש גוונים שונים בלהבה? או בית הלל אף פעם לא ראו שזה להבה אחת? הם מדברים על אותו אובייקט. וכל אחד יודע שהשני רואה גם אותו במלואו וגם אותו זה. אלא על מה מחלוקת? מחלוקת זה איזה גוון דומיננטי. האם אנחנו מדגישים את ההתפשטות האלוקית בעולם? או אחדות אלוקית בעולם? מי צודק? אלו ואלו. זהו, אחרי שאנחנו מבינים את כל זה, אז אנחנו מבינים שבעצם כל מה שדיברנו קודם, תפיסת החושך והאור, היא תפיסה על כאילו, אם אנחנו עכשיו מקלפים כל הדיונים דיונים, מה נשאר בסוף? מה שאמרנו בהתחלה, אם אתם זוכרים, אמרנו ש תפיסה יוונית, אדם לאדם, גיהנום. כן? זאת אומרת, אנחנו כולנו אינדיבידואלים. מה תרגום מילה אינדיבידואל? בלתי מתחלק, נכון? To divide באנגלית, או דיוויזיון בצרפתית, division, כן? זה חלוקה. אינדיביד זה לא מתחלק. ותפיסת עולם יוונית זה תפיסה שכל אחד בפני עצמו, כל אדם הוא ישות בפני עצמו, אינדיבידואל. אנחנו קוראים לזה פרט. אתם יודעים, כמו שיש יש מילים שהם בעלי משמעות, למשל את, כוס, ויש מילים שהם חסרי משמעות כשל עצמם. למשל, גדול. גדול מה? או כן, או חזק, או מילה פרט. פרט היא מילה את חסרת משמעות. כי זה, אתה מיד שואל, פרט של מה? בתפיסת עולם היוונית, אתה אדם בפני עצמך, וכל העולם כולו הם האויבים הפוטנציאליים שלך. הסתכלות היהודית אומרת, לא, אנחנו כולנו פרטים, פרט. אני כשל עצמי חסר משמעות. אני חלק של האחדות האלוקית גדולה. זה בעצם המחלוקת. ואני חושב שזה בעצם הרעיון של חנוכה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שהעולם הוא באמת חשוך. כל הקליטה שלנו היא פירודית, אלמא דה פירודה. כולם אינדיבידואלים, כולם חושבים ככה. אבל דע לך שהאור הגנוז של חנוכה הוא חודר לתוך העולם שלנו. לתוך החושך, באופן פילי, טבעי, איכשהו זה יקרה, האור יתפרץ וייכנס. לכן בחנוכה יש 36 נרות, שהאור הגנוז היה בעולם רק 36 שעות. תסתכלו, אצלכם אומר את זה, אומר את זה שפת אמת. איתה ברוקח, כי למד וב נרות בחנוכה מול למד וב שעות שאיר אור הגנוז בששת ימי הבראשית עיין שם. אז אנחנו רואים שאנחנו חיים היום בעולם של יוונים. הם מנצחים, אנחנו חיים בחושך. אבל מה זאת אומרת שהוא גנז לצדיקים? שמה? שכשיבוא יום, הצדיקים יקבלו את כל האור הגדול? לא! הוא לא גנז לתת לנו אותו. הוא גנז, כוונה שאנחנו נחשוף אותו. אנחנו נלחם עליו. זה הוא גנז לצדיקים לעבודתם. לזה שהם יחשיפו, יגלו את האור הזה בעולם. וכשאנחנו נלחמים מול אויבינו, אנחנו לא נלחמים כמו יוונים שנלחמים, יש פה חיזבאללה, יש פה חמאס, יש פה ערבים, יש פה שם חוטים, אנחנו ננצח אותם. זה לא הסיפור. אנחנו במלחמה שלנו חושפים את האור. אנחנו רוצים, מה זאת אומרת, לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו רוצים להציל את העולם. תחשבו מה יקרה לעולם אם חוטים באמת היו מנצחים והיו מתפשטים על כל זה, ואחר כך הולכים לאירופה, ויש שם הרבה חוטים כידוע, כן? זאת אומרת, יש בצרפת הרבה חוטים, יש שם אזורים שלמים שם, והם השתלטו. מה יקרה למין האנושי? עם החוטים האלה, או חיזבאללה, או כל החושך הזה, השתלט על כל מין האנושי. מה יקרה עם האדם? אתם יודעים איזה זוועות? זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא נלחמים לעצמנו, אנחנו נלחמים על דמות האדם. מי זה מין האנושי? איך הוא ייראה? ואנחנו רוצים להציל אותו. ובשביל זה, האור הזה גנוז לנו לעבודה שלנו. ולמרות שנראה לנו לפעמים שאין סיכוי, תראה, הם כבר פועלים, הם כבר שם השתלטו על הפרלמנט באירלנד, וראש ממשלת אירלנד הוא כבר שם איזה חוטי או משהו סוג כזה של המוסלמי. ושם, כשנראה לך אין סיכוי, אז יש נס חנוכה. פתאום אור הזה פורץ את הדרך, פתאום יש איזה מבצע של ביפירים שהם כולם מתפוצצים, פתאום יש את הסייעתא דשמיא, ואנחנו ב-48 שעות מחסלים כל צבא של, כל כוח צבאי של סוריה, ועוד 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 ועוד. זה התפרצות של אור הגנוז לתוך החיים שלנו. שאומרים לנו, יש סיכוי, אל תתייאש. אור הגנוז ינצח. וכל החוכמה זה לחיות את האחדות הזאת, שאנחנו רוצים להביא את האחדות לעולם, לתקן עולם, להציל עולם, להפוך את עולם לא מאדם לאדם גיהנום, אלא אדם לאדם אהוב, אחדות, שהכל, אחדות הזאת, זה הרעיון של חנוכה. ועל זה אנחנו אומרים, בימים ההם, אבל זה גם היום, בזמן הזה. נעצור כאן.